מתחלק לשני תת נושאים. פרשת בלק וצום 17 בתמוז ההולך וממשמש ובא.
מה?
ששניהם זה מניינה דיומה. פרשת בלק מדברת על ההתמודדות הרוחנית של ישראל עם אומות העולם. כלומר, זה השיא של ספר במדבר. כפי שלמדנו, ספר במדבר, כשמו כן הוא, הוא ספר המדבר. מדבר, זאת אומרת, מקום המשבר. מקום שבו יש התפרקות של הזהות הקולקטיבית.
רגע, ולמה לפני הפרשה הקטנה הזאת?
ספר שמות זה ספר של כלל ישראל. ספר ויקרא זה ספר המקדש. הכל מסודר, יפה וטוב. כלל ישראל, מקדש השם. ספר במדבר זה ספר הבלגן. מה קורה כשהמקדש מתחיל לנסוע? כשעם ישראל מתחיל לנסוע. מתחילים לנסוע, יש פירוק. ההתפרקות הזאת באה לידי ביטוי במעגלים קונצנטריים. המעגל הראשון זה התערערות היציבות של הפרט. זה בפרשת נשוא. אחר כך יש התערערות של היציבות של עם ישראל. זה בפרשת בעלותך שלח קורח. וזה ראינו בעלותך התערערות מושגי תורת ישראל, שלח ארץ ישראל, קורח עם ישראל. אבל כל זה עדיין בתוך המעגל הפנימי של האומה. פרשת חוקת בלק זה כבר ההתמודדות שלנו עם אומות העולם.
גם פנחס, לא?
גם פנחס במידת מה. בפרשת חוקת ההתמודדות היא ראשית כל פוליטית. עושים מלחמות. פרשת חוקת מלאה מזה. מלחמה עם מלך ערד, עם מלך אדום, עם סיחון ועם עוג. כל אלה מלחמות פוליטיות והחלפת ההנהגה, שזה כדי להתאר מתומת מת, כי תומת מת היא תולדה של המלחמות.
מישהו שעומד במדבר בקבר שלו, אין תומת מת
שם? אין הכרח שתגיע לזה, הוא יכול למות לבדו. מה שאין כן בחלל חרב או במת, או בעצם אדם ובקרב. יש שם הזכור לחלל חרב. ובפרשת בלק אנחנו מגיעים לשיא ההתמודדות בין ישראל לאומות העולם, ההתמודדות הרוחנית. הניסיון פה הוא ניסיון של עין הרע. אנחנו נפגשים פה עם אישיות מרכזית של אומות העולם, בלעם, בן בעור, שמסוגל להמית אסון על האומה הזאת. מעניין מי המזמין אותו. מי שמזמין אותו, בואו נראה, ויער בלק, וזה בעמוד 258, ויער בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי. מה עשה ישראל לאמורי? מה? עשו מהם חתיכות תרס. זאת אומרת, השמידו את האמורי וירשו את ארצו. זאת אומרת שמה שמבהיל את בלק זה קודם כל הפוליטיקה. כן? וזה דוחה מיד את דברי כל הדרשנים שאומרים, ממה הפחד בלק? מהכוח הרוחני של עם ישראל. זה לא נכון. הוא לא פחד מהכוח הרוחני, הוא פחד מהכוח הצבאי. וההתמודדות היא רוחנית. כי הוא מבין שכל הכוח הזה מקורו ברוח, אם כן צריך להביא איש רוח להילחם בו. ומי זה הבלק בציפור הזה? לא כל כך ברור. במהלך הציפור מתברר שהוא גם מלך מואב. כן? זה כתוב בפסוק דלת. ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. זאת אומרת שבלק בן ציפור הוא אישיות שהוא לא מואבית בדווקא, או גם אם מואבית, אבל לא מלך. אבל מבין הסתם זה אישות לא מואבית. איך יודעים את זה? וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו. אם כן, בלק לא היה מואבי, אלא היה איש מבחוץ, מאותו העם של בלעם, והוא בא ומבקש את עצתו נגד משה ונגד ישראל. מה? הם שכנים. רואים שהמדיינים, זקני מדיין ישבו בתוך מואב. יש הוכחה לדבר הזה. בזמן שישראל ישבו בערבות מואב, בסוף הפרשה שלנו, הם זנו עם בנות מדיין. אני לא מבין כלום. מדיין זה במדבר הסעודי. מה פתאום? בערבות מואב, ליד יריחו, הם זונים עם בנות מואב, עם בנות מדיין. לא, משמש הייתה מושבה מדיינית בתוך ארץ מואב. זקני מדיין ישבו שם. זאת אומרת, יש איזה מין סימביוזה בין שני עמים. מה? כן, כן. הם החכמים, כלומר, מכירים שבמדיין יש חוכמה מיוחדת, ולכן נותנים בתוך מואב איזה חלק לאנשי מדיין. והם מתיישבים שמה ונותנים עצה לזקני מואב. או מושפעים מחוכמתו של יתרו. על כל פנים, הם משתמשים פה בכוחות רציניים מאוד. בית היוצר של משה רבנו, מדיין. וזה כוח שבא מאברהם אבינו, כי מדיין הוא מצאצאי כתורה, אשתו של אברהם. והמואבים האלה רוצים להשמיד את כל האומה על ידי עין הרע בעצם, על ידי כללתו של בלעם בן בעור. מעניין מאוד, מדוע ההתמודדות הזאת דווקא עם מואב? היוזם פה זה מואב. וכאן אנחנו צריכים לעשות קצת היסטוריה. כידוע, מואב זה מבני בניו של... של אדם הראשון. אבל גם של לוט, כן? ידוע. כלומר, לוט... קרוב משפחה של אברהם, הוא מינה שושלת המקבילה לבית ישראל. לוט כידוע בגמטריה. נו נו, למד זה 30. 45. כלומר בגמטריה אדם. נכון? אדם, אדם. לוט בגמטריה אדם. אבל זה אדם כזה שעדיין מכוסה בפני הלוט. ספק אדם, ספק בהמה. לוט בארמית, מה זה? כללה. כלומר, הוא על הגבול בין הכללה לבין אדם ללא כללה. והוא יכול להיות תלמיד של אברהם אבינו, והוא יכול להיות המשך של סדום ועמורה. לפי הסיפור בספר בראשית. זה אישיות חשובה מאוד, לוט. מישהו שלמד בבית מדרשו של אברהם אבינו. אבל בבת אחת, אותו האדם שהוא בבית מדרשו של אברהם אבינו הולך להיות דיין שופט של העיר סדום, והכוונה שלו היא לתקן את סדום, והוא בעצמו נעשה סדומי. כן? כי מה למד לוט בביתו של אברהם? להכניס אורחים. להכניס אורחים, אבל זה תופס אצלי מקום. איך אני יכול להכניס אנשים אצלי בבית? זה תופס אצלי את כל המקום. אבל יש לי עין טובה. כן? עין טובה זה מתלמידיו של אברהם אבינו. כתוב, כל מי שיש לו עין טובה מאברהם, מתלמידיו של אברהם אבינו. אבל יש אפשרות להגיד לו, אין לי מקום. אבל אי אפשר לו להכניס, כי אני למדתי אצל אברהם אבינו. אז מה שאתה אומר, אני מכניס אותם ואני מוציא את הבנות החוצה. כן, כתוב שהוא רצה לגמול חסד עם אנשי סדום. אנשי סדום רצו להרוג את האורחים שלו. הוא אומר, אין בעיה, אל תעשו להם רע, אני אתן לכם במקומם את שתי בנותיי, תעשו מה שאתם רוצים. הנה, איזה חסד גדול יש לי לוט, שהוא מוכן להקריב את בנותיו החמודות להמון הסוער. זה חסד של רשעות. מה? חסד יותר גרוע מחסד לאומי. זה חסד של רשעות. כן, יפה. איש כי ישכב את אחותו, כתוב. חסד הוא, ונחרדו שניהם. על כל פנים, זה היה דבר נוראי, איך שמן העילאיות של החסד של אברהם אבינו אפשר להגיע לשחיתות של סדום. על כל פנים, לוט היה האיש הסדומי האחרון בעולם, כפי שלמד. ואותו האדם, כידוע גם, שכב עם בנותיו והוליד מהם את עמון ומואב. את מואב ועמון, נכון. ולפי גם מה שלמדנו, המעשה הזה היה מעשה שלילי או חיובי? חיובי, נכון? למה? כי הוא מתכוון להעמיד
צאצאים
במקום מואב, במקום סדום. מה? הבנות שלו, למה הם מתכוונו? כתוב שבנותיו, למה קדם מואב לעמון להיכנס לקהל בארבע דורות? לפני שהקדימה הבחירה לצעירה בלילה אחד, נכון? משמע שזה היה דבר חיובי. זאת אומרת ש אצל
מה?
כן, רות המואביה קדמה לנעמה המונית בארבע דורות. אם כן, זה היה מעשי חיובי. מה הם התכוונו לעשות בנות לוט? להעמיד זרע לאנשי סדום שמתו. הנה עיר שלמה הלכה לאיבוד, אנחנו הסדומיות האחרונות בעולם, אנחנו רוצים לתקן את זה, להעמיד זרע, להעמיד שם לסדום שמתה. אז אם כן, יש פה מעשה של חסד, אבל המעשה הזה של חסד הוא לזכרם כדי, של רשעים גמורים. אז, ומזה נולד מואב. מה? ומזה נולד מואב. אז כן, נכון, זו. מואב זאת אומה בעייתית, אומה שעומדת על הגבול בין אברהם לבין סדום.
המטרה של נולד, לא, זה לא בגלל שהם חשבו שכל העולם נחרב?
לא, ודאי שלא. הם ישבו בצוהר, ראו שלא כל העולם נחרב. בהתחלה בצוהר. צוהר. צוהר לא נחרבה. נכון? ואז אחר. וחוץ מזה, במערה לא רואים שכל העולם קיים? אין איש בארץ לבוא עלינו, כתוב. לא כתוב לבוא אלינו, לבוא עלינו. לבוא על זה יבמה יבוא עליה, כן? כדי להעמיד זרע. אז אם כן, מואב היא אומה שאין לה ברירה, היא חייבת להיות או כאברהם אבינו לגמרי או כסדום ועמורה לגמרי. כי זאת אומה קיצונית. כלומר, כל היסוד של האומה הזאת זה תרכובת של סדום ואברהם כאחד. כלומר, זה בדיוק המאבק בין עין טובה לעין רעה. אנשי סדום הם בעלי עין רעה, ותלמידי אברהם הם בעלי עין טובה. ולכן יש פלא גדול בפרשת כי תצא, נאמר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. למה? מה כל כך חמור במואבי ועמוני? זאת, אלה הם שתי האומות היחידות שהתורה לא מאפשרת להם לבוא בקהל. למה? מה כתוב בתורה? על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בצאתכם ממצרים. לא צריך להגזים. אז מה, הם לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אבל יש גויים אחרים שניסו להרוג אותנו, זה קצת יותר חמור, ולהם מותר לבוא בקהל. זהו, כלומר, זה המבחן שלהם. אם הם לא מכניסי אורחים, הם בטח כמו סדום, דווקא האומה הזאת. ולכן, כיוון שהם לא עמדו במבחן, והם שחרו עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך, סימן שהם נפלו למדרגה של סדום. כמו שכתב ירמיה הנביא מפורש, מואב כסדום תהיה. נכון? ולכן הם מזמינים את המומחה לעין רעה. כל מי שיש בו עין טובה הוא מתלמידיו של אברהם אבינו, כל מי שיש בו עין רעה הוא מתלמידיו של בלעם הרשע.
זה אומר שהם בדרגה גבוהה שאתה רוצה, שהם יכולים לתקופה
של כל. נכון, זה הכוונה. ולכן דווקא מהם נבנה משיח. כן, לא. לא, לעין הרע. עין רעה, יותר נכון.
אז בעצם כאילו היה לזה איזשהו תקדים. זאת אומרת, היה מישהו שהיה מסוגל בצורה מילולית לגבור על עם שלם.
נכון.
על אומה או על...
בלעם, בלע עם. בלעם, הוא בולע עם.
נו.
לא, אני לא מצליח לתפוס את זה. איך בצורה מילולית אדם יכול לגבור על עם בצורה...
אז זה מה שעושה, הוא מגלה, הוא חושף את נקודת החולשה של אותה האומה שהיא גורמת לכליונה. הייתי אומר ככה, לאכול חיטה זה טוב או זה רע? תלוי. לאכול חיטה זה טוב, כי בלי חיטה אני לא יכול לחיות, אבל החיטה בעצמה היא מחלה אותי, כמו שאמרו הרופאים בימי הביניים. הגוף בעצמו מייצר את ה, את ה, את החומרים שבסופו של דבר מחדים אותו. כן? כלומר, המזון הוא סיבת הבריאות וסיבת המוות כאחד. כי כל מה שאני אוכל, אני מוכרח לאכול כדי לחיות. והאוכל מוכרח להרוג אותי באיזשהו שלב. כן? אם כן, יש פה דו ערכיות. בכל אומה ואומה יש כוח חיים. אבל כל אומה ואומה יש לה כוח מוגבל. יש גבול ליכולת של אותה האומה. וזה מה שגורם שאותה האומה נעלמת מן ההיסטוריה במהלך הזמן. כן? ברור? אולי נסביר את זה יותר. כל עם יש לו כוח. הכוח הזה זה כוח ספציפי מאוד. שהוא הייחוד של אותה האומה, זה התרומה שלה לאנושות. כשהאומה הזאת גמרה את תפקידה, כלומר, היא הוציאה אל הפועל את כל סגולתה, כבר אין לה זכות קיום, היא נעלמת מן הבמה ההיסטורית. דווקא אחרי שהיא נתנה את כוחה היותר גדול. זה מובן הנקודה
הזאת? זה מובן.
אז זה בדיוק מה שבלעם עושה. בלעם מראה איפה נקודת החולשה של האומה ההיא. והוא מוציא את זה אל הפועל, מגלה את זה, וזה מה שמחדד את האומה. מה?
כל לפני זמנו?
כן, מחיש את זה.
אני לא מבין, כאילו מה היה
קורה, הוא היה עומד על במה במקום מסוים לדוגמה, כן? והיה
אומר, העם הזה לדוגמה
הפסוד
שלו זה בראש שלו, או בתכונה מסוימת שהוא
נכון,
אוהב,
וזה בעצם פוסל את כל האומה הזאת.
מה זה פוסל? היום אדם בא לתת לי מכה ואני אומר לו, אדוני, הראש
אצלך
דפוק, אז
הוא
נופל על הרצפה?
כן, זה בדיוק העניין. כן, כי מה זה עושה? כי מה זה אומר? אתה מראה כל כוחך לבוא לתת לי מכה הוא מצד הביטחון האישי שלך, כן? כי אתה רואה את עצמך כערך. בוא אראה לך איפה אינך ערך, אז מלא כל כוחך ניטל. כמו שגם רואים היום, אומה שלמה, אפילו שיש לה כוח צבאי גדול, אבל אם אין מורל בין החיילים, האומה הזאת טיפול. אם אין לה למען מה לחיות לאומה הזאת, האומה הזאת טיפול.
אבל בסופו של דבר צריך להגיע קרב פיזי.
אז בלעם פותר את הבעיה הזאת. אבל בלעם מתחיל, זה נכון, בלעם מתחיל מן הקרב הרוחני, ואחר כך בלק הוא יגמור עם הצבא. כן, כמו כתוב, אולי אוכל נקה בו וגרשתיו. כן, נכון, הוא אומר. אתה מתחיל בזה.
אני חשבתי שהוא עושה את זה בצורה...
לא, זה מלחמה נשמתית. הוא מתחיל בעולם הרוחני, ולאט לאט זה יורד בעולמות, עד שבסוף... בלק יוצא למלחמה נגד ישראל ומנצח.
זה לא חם פסיכולוגית?
זה יותר מפסיכולוגיה, אמרתי נשמתי. פה נאמר פסיכולוגיה, אני אמרתי נשמתי.
זה מה שאני שואל. זה נקרא, לא, זה מתחיל נשמתי בסיורי, זאת אומרת, הוא מתחיל, הוא מראה את ה... כמו שאומרת, זה הוא קובע את הדין לפני הקדוש ברוך הוא.
נכון.
נכון,
חז"ל אמרו שהוא היה מומחה, היה לו מומחיות גדולה. היה מומחה לדעת את הרגע במשך היום שבו יש זעם בעולם מלפני השם. הוא עושה חשבון. בדיוק בשעה זאת וזאת, הקדוש ברוך הוא כועס כביכול. מה זאת אומרת כועס? הוא חושף את נקודת החיסרון שיש בעולם. והרי כל העולם כולו יש בו חיסרון, זה ידוע. העולם איננו שלם. ואז הוא יודע לעמוד על זה. מתי התכונה הזאת שולטת בעולם?
הוא מקטר על כל עם ועם.
נכון. הוא מראה את נקודת החיסרון, וזה עוזר לו. זה עין רע.
ואיפה הוא לא הצליח לגבי עם ישראל?
אז הוא לא הצליח. לא תאור את העם, כי ברוך הוא. כן. עוד לא מילה. לא. לא. מה שהרב אומר, הוא מתכוון ככה, שהתפקיד של עם ישראל הוא מעבר להיסטוריה. ולכן, כל זמן שההיסטוריה לא נשתלמה, לא הושלמה, אי אפשר לעם ישראל לעבור מן העולם. זאת אומרת, יש לנו תפקיד לא רק בעולם הזה, אלא בעוד עולמות. אם מי שיש לו תפקיד בהיסטוריה, בא איזשהו זמן בהיסטוריה שהוא מלא תפקידו ואז נעלם. ויש מי שהתפקיד שלו לא נגמר במה שהוא עושה בהיסטוריה. יש לו תפקיד עוד מעבר להיסטוריה. לכן ההיסטוריה לא מחלה אותו. יש מה שנקרא מטה-היסטוריה.
ההיסטוריה
לבנתי.
מה פירוש תפקיד מעבר להיסטוריה?
זאת אומרת, גם כשהעולם שלנו ייגמר, יש עוד עולמות. לא גמרנו עם זה. כמו שכתוב, כי כאשר השמיים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני עם השם, כן יעמוד זרחם בשמחם. בישעיהו. כן, סוף ישעיהו. אנחנו מחוברים אל, זאת אומרת, עידנים אחרים, לא רק העידן ההיסטורי. וזה קוראים לזה מטה היסטוריה, או בטט או בטף. איך שאתם רואים, איך שאתם רוצים. מה? עכשיו בגופו של עניין, הניסיון של בלעם באמת לחשוף את הנקודה הזאת, ולכן יש פה כמה ניסיונות. ניסיון ראשון, לראות את העם ולקלל אותו. ניסיון שני, לראות קצה העם ולקלל אותו. כי אם אי אפשר לקלל את העם בכללו, אז אולי אפשר לקלל את חלקו, כי דווקא החלקיות היא זו שמחושפת את החסרונות. ואם זה לא הולך, וגם זה לא הולך, אז כבר אי אפשר לעמוד. ואז בפעם השלישית הוא מברך. מברך שלישית. אבל הניסיון פה של... וזה לא במקרה שבלעם ישב אז בארם נהריים בתורה. מה הוא הולך לעשות שם? מה ידוע לנו בתורה על ארם נהריים? המשפחה שלנו זה משם. זאת אומרת, זה בית היוצר של עם ישראל. כלומר, בלעם מנסה לחזור אל שורש נשמת ישראל, לדעת מאיפה זה בא. ואז אם אני יודע מאיפה זה בא, אני גם יכול לפגוע בזה, למצוא את נקודת החולשה. ושם הוא יושב במקום הנקרא פטורה, כן? בפסוק ה', וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור, פטורה אשר על הנהר. מה זה פטורה? פטורה בארמית זה שולחן. ידעו מה? הוא שולחני. מה עושים בשולחן? אוכלים, נכון? אוכלים לבד? לא, אוכלים כולם. כלומר, הוא רבה, נכון? הוא מין רבה חסיד כזה, בלעם, והוא מזמין לשולחן שלו את כולם. הזוהר אומר, היה מזמין את כוחות התומעה. כן? כלומר, זה אישיות מאחדת, שיודע להשתמש בכוחות ולאחד אותה. כן, ואז הולכים, והוא על הנהר, אל מקור הנשמות. נהר יוצא מעדן להשקות את הדם. הוא יודע מאיפה מתחיל הכל. ואז אכן, הוא יכול גם לברך, הוא יכול גם לקלל. אגב, יש פה איזו רמאות פה במהלך הסיפור, כי הוא במפורש יודע את גבולות כוחו. אם השם אומר אפשר, אז אפשר. אם השם אומר אי אפשר, אי אפשר. ואת זה הוא אומר במפורש לשרים ששולח בלק אליו, אבל שרי בלק מעלימים את האמת מבלק. כן, תראו במפורש. ויקום בסוג 13. ויקום בלעם בבוקר ויאמר אל שרי בלק, לכו אל ארצכם, כי מעין השם ניתיתי להלוך עמכם. ויקומו שרי מואב ויבואו אל בלק ויאמרו, מעין בלעם להלוך עמנו.
הוא גם מזמיר לבלת עצמו.
לא.
כן, הוא אומר את זה
בסוף.
לא, לפני שהוא
מתחיל. לא, הוא לא אומר ככה.
הוא אומר, הוא אומר ראשות הוא אמר למה אני מתקף, כך זה אומר, בגלל ש...
אשר, לא, הוא לא מבין, רגע, יש פה בדיוק. כאן הוא אומר, יש פה כמה ביטויים שהשרי בלק לא חוזרים עליהם. פה נגיד, הביטוי הראשון אומרים, מעין בלעם הלוך עמנו. לא רוצה. חושבים שזה תלוי בו, לא, הוא לא מבין שזה תלוי בשם. ויוסף עוד בלג שלו אחסרים רבים ונכבדים אלה ויבואו אל בלעם ויאמרו לו, כה אמר בלג וכו'. פסוק 18, ויין בלעם ויאמר אל עבדי בלג, אם ייתן לי בלג מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי השם אלוהי לעשות קטנה וגדולה. את זה הם לא סיפרו גם כן, נכון? אחר כך, כשהוא בא אל בלג, אז הוא שואל אותו, למה לא באת לפני כן? כן, אמנם לא אוכל כבדך. זה בפסוק 37, ויאמר בלק אל בלעם, הלא שלוח שלחתי אליך לקרוא לך, למה לא הלכת אליי, אומנה לא אוכל כבדך? ויאמר בלעם אל בלק, הנה באתי אליך. אתה יכול אוכל לדבר מומה, דבר אשר עשים אלוהים בפי אותו לדבר. כלומר, הוא לא אומר לו, לא באתי בגלל שהשם אמר לי לא. הוא אומר, הנה באתי. כלומר, להפר, אני ממלא את בקשתך. כלומר, עדיין בלק מבין שזה בשביל הכבוד באמת שהוא לא בא בהתחלה. כן? זה רק בסוף, אחרי הברכה השלישית, שהוא אומר, אני אמרתי לשרים שלך אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב. כלומר, הייתה פה איזה רמאות בדרך. רק בסוף בלק הבין מדוע בלעם לא יכול לברך.
ולמה?
לא יכול לברך.
לא, אני אומר, גם לפני שהוא עומד פה לפני שהוא מתחיל, אז הוא חושב שהוא עושה מה שהוא בא בהסכמת השם.
מבלעם.
כן.
בלעם כן.
אבל
כן, אבל בלק לא מבין את זה. בלק לא חושב שבכלל שצריך שהשם יסכים. כן, ברור. לא, השרים רימו. השרים לא רצו להאמין שבלעם צריך לקבל את דבר השם. הם חושבים שהוא סתם אומר את זה כדי לדחות אותם, כי הם רמאים, אז הם חושבים שגם הוא רמאי. ברור. לכן הם מתרגמים את זה, מעין בלעם, הלא חימן. מה?
נניח שפעם ראשונה הוא
וירא בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. ודי עליו רוח אלוהים. וגם באמת אנחנו רואים תהליך של בירור הסגולה של עם ישראל, והוא מפני השורש של החוט המשולש לו במהרה ינתק. כלומר, אם עם ישראל היה רק בני אברהם, או רק בני יצחק, או רק בני יעקב, ייתכן שהיה אפשר לפגוע בעם ישראל. כי אברהם זה חלש. אברהם זה יכול להפוך גם לישמעאל. יצחק זה חלש, זה יכול להפוך גם לעשיו. יעקב לבדו זה חלש, כי זה לא ישראל, הוא יכול להישאר רק בגלות. יעקב זה בגלות. כדי להיות ישראל צריך להיות מבני אברהם, יצחק ויעקב כאחד. צריך להבין כן שבני ישראל זה בני יעקב, בן יצחק, בן אברהם, ולא רק בני יעקב בלבד. מכיוון שאנחנו באחדים בתוכנו סגולה משולשת, אז על זה נאמר החוט המשולש לא במהרה ינתק. כלומר, זו סגולה של אחדות הכוחות, אחדות המידות. באחדות המידות לא ייתכן למצוא פגם. וזה מה שנאמר, כולך רעייתי, כולך יפה רעייתי ומומן בך. איך הסביר הרב קוק? אפשר לראות את כל הפגמים של עם ישראל, אחד אחרי השני. פגם כזה, פגם כזה, פגם כזה, פגם כזה. גמרת את כל הפגמים, תסתכל עכשיו על הכל בבת אחת, אתה רואה, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כי כל מום הוא מום אם אתה לוקח אותו בפני עצמו. אם אתה רואה אותו במסגרת הכלל, אתה רואה שאין פה מום. וזה בעצם, אם אתה רוצה, יש מום בישראל מצד אברהם, יש מום בישראל מצד יצחק, יש מום בישראל מצד יעקב. אבל אם אתה שם לב שזה בין אברהם, יצחק ויעקב כאחד, אין מום. וזה בעצם מה שבלעם התנסה בו במהלך הסיפור הזה. כשיש לזה שתי מהדורות. מהדורה ראשונה עם האתון, מהדורה שנייה בברכות. במהדורה הראשונה, אם כן, הוא פוגש את סגולת ישראל משלושה צדדים. מצד, וזה שלושת ההופעות של המלאך מול האתון. תראו שבלעם פועל. פסוק 21. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו. מה זה פה? כנגד אברהם אבינו. כן, הוא רוצה להיות כאברהם אבינו. אם אני הולך לקלל את ישראל, אז אני לא יודע, להתנהג קצת כמו ישראל. ברומא יהיה רומאי, בישראל יהיה ישראלי. אז אם כן, כיוון שאביהם היה משכים בבוקר וחובש את חמורו, אז הוא קם בבוקר וחובש את אתונו. יש קצת הבדל. כן, וגם בסוף הוא שני נעריו אמו בפסוק 22, והוא רוכב על אתונו, הוא שני נעריו אמו, כמו אברהם בעקדת יצחק.
זה פשוט.
זה בלו בן אדם פשוט, מה אתה חושב?
פשוט.
מה חשוב?
הוא בן אדם פשוט, בן אדם צריך שני אנשים
איתו. שני אנשים, כן, כמו שגם אברהם היה לו שני נערים.
אבל לא שלוש נערים.
כן.
זה
שאנו חמלב מוצירה
שבאברהם כתוב בהשכם.
נו, נכון. כן, זה לא פעולה טכנית. זה פעולה פנימית אצל אברהם. הוא לא יכול לישון, וישכם. אצל הבלעם זה הוראות השימוש, איך צריך לעשות, ויקום.
משהו טכני.
כן, טכני. וזה כאן ההבדל בין רוח הקודש ששורה על נביאי ישראל, לבין רוח הקודש ששורה על נביאי אומות העולם. שאצל ישראל, רוח הקודש היא פונקציה של המוסר. אין לנבואה שורה, אלא לחכם גיבור ועשיר. ואיזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. ואצל אומות העולם, יש טכניקה של מגע עם האלוהות. לומדים את זה, מדיטציה, או כל מה שאתה רוצה. יש טכניקות של מגע עם העולם הרוחני. והעיקר להיות חכם בטכניקה ההיא. אז בלעם יש לו חוכמה. חוכמה של צריך לקום בבוקר. או עוד דרך, איך מתנבים? נופלים על הארץ. כן? נופל וגלוי עיניים. כן? זו שיטה. אם אני אפול, אני אתנבא. זה הטריק. נכון. נכון.
נו. נו. לא, יש כאן
הבדל. ויקום סודי אפרון. נכון. ייתכן שזה אותו דבר. כן.
אמרת כרגע שיש שלגויים יש טכניקות, כן?
נכון.
עכשיו זה קיים גם היום?
כן.
מה זה? כל הדברים האלה, למשל בברזיל יש הרבה...
כן. יש גם בלוף. נבואה אין, אבל טכניקות יש. יש רוח הקודש, יש דבר כזה. להזיק, ודאי. תראה, אפשר גם להזיק על ידי אקדח, אז למה שאי אפשר יהיה להזיק על ידי רוח? כן. הרי הפלא, איך זה שכשאני, כשרשע יורה בצדיק, שזה הורג אותו, זה באמת פלא.
אבל זה משהו פיזי.
אז זה באמת פלא, איך הפיזי פועל? זה שהרוחני פועל, אני מבין. אז זה שגם הפיזי פועל, זה הנס.
חשבתי שהם בכלל לא מסוגלים.
למה לא? מה, הם לא בני אדם? בני אדם? בן אדם זה כוח גדול? זה לא פשוט. הם לא פועלים על הכלל כל כך, אבל על היחד. מה? זה גם הרב קוק כותב את זה. מדוע חז"ל אמרו שבלעם היה כמו משה? מלבד זה שזה האמת. אבל הרב קוק אומר שיש פה כוונה פדגוגית חשובה מאוד של חכמנו. כשנלחמים עם מישהו, אל תאמר הוא לא שווה כלום. תגיד באמת הוא שווה, ואף על פי כן אני חולק עליו. כלומר צריך לרומם את האויב. כי אם התנאי כדי שתנצח את האויב זה שתחשוב שהוא קטן, אז ברגע שתגלה שהוא גדול, תהיה לך בעיה. לא, אני מודע לזה שהוא גדול, אבל בכלל יש מחלוקת. כמו הרמב״ם עם אריסטו. הרמב״ם לא חושב, אריסטו זה שטויות. הרמב״ם, אריסטו זה גדול. וכל מה שהוא אומר בנושא פיזיקה, אי אפשר לחלוק. והרבה דברים במטאפיזיקה שהוא אומר, אי אפשר לחלוק. זה גם מסתבר מאוד. אבל מה שהוא כותב על בריאת העולם, זה כפירה ושטויות. אבל הרמב״ם בהתחלה רומם אותו. כן? אם תגביע כנשר, ואם בין כוכבים סימקיניך, משם מורידך. אבל צריך להגביע כנשר.
אבל לא התכוונתי לזה שלהקטין את האויב, לא? אבל יש דברים שכל כך מחוץ להיגיון ו...
להפך, אני אומר ככה, יותר קל לגוי להגיע לרוח הקודש מאשר ליהודי.
יותר קל?
ודאי. בגלל שזה טכני. אתה רק צריך להשקיע זמן וכסף וכו'. אבל אם אתה יהודי, אתה צריך גם להיות מוסרי. זו תכונת היסוד. וזה הרבה יותר קשה. זה מובן. וזה בעצם מה שעושה כאן, ובאמת הדיוק כאן של ויקום הוא נכון. גם יש עוד דבר. ויחבוש את אתונו במקום חמורו. זה זכר, זה נקבה. חמור, אם כן, זה הפועל. האתון זה הנפעל. כלומר, זאת התחברות אל רוח הקודש דרך הנפעלות. וכאן זה טומאה. כוחות השפלים. וכאן יש פה הופעה של המלאך. כן, זה קרוב לעבודה זרה.
לא, זה בדיוק, כי אמרנו הגדרה של עבודה זרה זה להתנתק מן הבורא.
כן, בשבילנו זה עבודה זרה. בשבילנו זה עבודה זרה. בשבילו זה בסדר. זה הדרך שמכיר את השם. כן, תודה. אני אמרתי אי פעם שאי אפשר לשאול שאלה.
כן, מה עשית?
כן. ונופל.
משהו בדבר כמו
אפילפסיה.
אפילפסיה ופיצת הדרך, כל מיני דברים כאלה. יכול להיות
שדברים כאלה מסתבולו. ייתכן מאוד. היה אפילפטי. כשאדם נמצא במצב של אפילפסיה, יש מצבים חמורים, שגם הוא אומר כל מיני דברים מוזרים, שלא יודעים איפה זה בא.
כן, לדוגמה, דבר כמו פיצת הדרך.
למה לא?
למה לא? למה כן?
תראה, אני, יש לי קפיצת הדרך כל לילה כשאני חולם. כן? מה, זה בעיה?
מה זה קפיצת הדרך?
קפיצת הדרך. אני הייתי פה לפני שנייה, עכשיו אני שמה. זה לא בעיה, אפשר להירדם. בואי, אתה נמצא שם. הרי מה שכתוב שם בקוראן, זה שבאמצע הלילה תפסו אותו בציצית ראשו והביאו אותו למקדש. בקוראן. אה, איזה סורה. סורה 30, פסוק.
באמת?
טוב, בואו נחזור לנושאנו החשוב. כן, אז אם כן, המלאך מופיע לפניו שלוש פעמים. פסוק 22, ואיחר אף אלוהים כי הולכו, והתעצב מלאך השם בדרך לשטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו עמו. מעניין. מדוע המלאך הופך לשטן? זה מזכיר לכם איזה ספר אחר בתנך? ביוב, נכון? והשטן מתנגד ליוב. למה? לפי חז"ל. למה השטן עשה צרות ליוב? כתוב בגמרא בבבא בתרא. כי הוא רצה ללמד זכות על אברהם. כי הקדוש ברוך הוא אמר לשטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ. השטן ירגיז אותו, מה עם אברהם? אברהם יותר טוב. כלומר, לשם שמיים מתכוון, זה ירגיז אותו שהקדוש ברוך הוא אוהב את איוב יותר מאברהם. כי אין כמוהו, כי כתוב שם, מאין תבוא, ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא, ויאמר השם אל השטן, השטן משוט בארץ ומתהלך בה, מוסיף עם חז"ל, ולא מצאתי צדיק כאברהם. ויאמר השם אל השטן, אשמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ. אה, זה ככה? טוב, זה המבחן. כלומר, האם כשהשם, המלאך הופך לשטן, כשצריך לברר האם אתה במדרגה של אברהם או לא. וזה בעצם מה שהמלאך השם בא להתמודד עכשיו עם בלעם. שכחת שהעם הזה הם בני אברהם, אז איך אתה בא לקלל? יפה.
ופתאום השטן בא להגן על אברהם.
מה? זה התפקיד שלו, זה הגדרה שלו בתנ"ך. מי שבא להגן על זכותו של אברהם.
אין לנו דוגמה אחרת?
קוראים לו השטן.
למה זה השטן?
מה? כי הוא בא לקטרג. הוא בא לקטרג על איוב, על צדיק אחר, שהיה צריך להיות כאברהם. הנה, גם פה בלעם מנסה להיות כאברהם, אבל הוא לא כמו. איוב מנסה להיות כאברהם, הוא לא כמו. אז בא השטן לברר מי כאברהם, מי לא. מה, זה לא מובן?
תמיד תכונה של
השטן לברר כלפי אברהם? כן. כלומר, נגיד, סוג כזה של צדקות כמו של אברהם. כלומר, השטן בא... הרי מה אברהם בא ועושה? אברהם זה מי שיודע לתת. לתת לא על מנת לקבל. והשטן בא תמיד לקטרג נגד מי שנותן על מנת לקבל. ואז הוא נראה חיצונית כאברהם, ופנימית הוא נראה כמוהו. ברור? אז זה בדיוק מה שבלעם ניסה להיות כאן. ניסה להיות כאברהם, אומר לו, אתה לא כאברהם, באתי לשטן מולך. זה לא מובן? נכון, והשטן עומד על ימינו לשטנו. נכון. כי אברהם היה צריך... הכהן הגדול צריך להיות כאברהם, זה לא הולך לו. כן, זה הכהן הגדול הזה שמה, הבנים שלו לא היו בסדר. כן, הבגדים הצועים. נכרחו בכבשן. וכי, מה זה נכרחו בכבשן? שמה, הם רצו... לא, שמה, הגמרא משווה אותם לאברהם. חניה, מישל ועזריה. הם יצאו מהכבשן, והם לא. טוב. ותראה האתון את מלאך השם ניצב בדרך, וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. כן, היא מנסה לעזור לבלעם. היא מנסה לעזור לו. אז אם אי אפשר לתקוף את העם הזה מצד שהם בני אברהם, אבל אולי מצד מידת הדין אפשר לתקוף. ויצא יצחק לסוח בשדה. מנסה לראות צד מידת הדין. אבל שם יש כבר יצחק אבינו, שגם הוא צדיק של מידת הדין, שגם הוא משורש ישראל.
למה נצטרך יותר לעשות כמו אברהם?
זה מה שעשה אברהם כל החיים שלו. ודאי, ולך לך מארצך. זה כל אברהם. ותראה האתון את מלאך השם נמצא בדרך וחרבו שלופה בידו, ותת האתון מן הדרך ותלך בשדה. כלומר, אם אי אפשר מצד אברהם, אולי נראה מצד מידת החסד אי אפשר, נראה מצד מידת הדין, הנקראת שדה. שדה זה ישר, ללא הבחנות, זה מידת הדין. אז הוא ננסה שם, אבל שם יצחק ניצב, כן? ויח בלעם את ויהלך בלעם את האתון לעשדה הדרך ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים.
רגע, ויח בלעם את האתון כבר מידת
לא, כי הוא לא מבין מה שקורה. אז מה שקורה, ויעמוד מלאך השם במשעול הכרמים, גדר מזה וגדר מזה. קוראים לזה בעברית מידת הדין. עצירות. מה? גדר מזה וגדר מזה. זה מידת הדין. כמו שיש גבול. זה הגדרה של מידת הדין. מה?
גדר מזה וגדר מזה. בסדר, אני יכול לדרוש...
זה דין שהוא. אי אפשר לעבור. נכון. זה מידת הדין. ותראה האתון את מלאך השם, ותלחץ אל הקיר. ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר, ויוסף להכותה. ויוסף מלאך השם עבור, ויעמוד במקום צר, אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל. זה מידת הרחמים.
לרחמים?
כן. בין החסד לבין הדין, עומדת מידת הרחמים, מידתו של יעקב, מידת האמת. תודה רבה.
למה זה רחמים פה? לא הבנתי.
מידת הרחמים זה כינוי של מידת האמת.
בין לבין.
בין לבין. ויעקב אשתם יושב אוהלים. חזל, בין אוהל אברהם לאוהל יצחק. שאיפה
אותו בין לבין?
מה? אשר אין דרך למטות ימין ושמאל. ותקח ירח יעקב ויאבקו עמו. זה שמה זה שרו של עשיו, שהוא בא מצד השמאל, שמנסה לפגוע ברגלו. ותראה האתון את מלאך השם, ותרבץ תחת בלעם. ואיחר אף בלעם, ויח את האדון במקל, ואז פותח את פיה. כלומר, זה המאבק הראשון. המאבק השני, זה בשלושת הברכות. רחמים זה האמת. זה מה של... זה גבול האמצעי בין חסד לדין.
ניתן אמת ליעקב.
נכון. חסד, דין, רחמים. חדר. מובדעת, חדרים, ימלו. כמו כן, גם בשלושת הברכות של בלעם, בקריאת חוצות, אז הוא רואה את זכותו של אברהם אבינו, זה בפסוק ת' של פסוק של פרק כ"ג, בעמוד 261, כי מראש צורים הראינו ומגבעות השורנו, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. חז"ל אמרו, מה זה ראש צורים? זה האבות, שהיו כצורים, שנאמר, הביטו אל צור חוצבתם, אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. וכן, זה זכות אברהם. בפעם השנייה, כשהוא לוקח אותו כי זה ראש צורים. פסוק י' ד', פסוק 14, זה כשהוא ייקח אותו שדה צופים, ויקחיו שדה צופים. אז בפסוק, זה זכותו של יעקב אבינו, של יצחק אבינו, שעומדת שם, כשהוא אומר... זה כל הזמן. זה כל הזמן. פסוק 21, לא יביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוהיו עמו ותרועת מלך בו. ידוע, ההבדל בין תקיעה לתרועה. תרועה זה מידת הדין. למדנו את זה בפרשת בעל אורחם. כן, זה כוחו של יצחק. מה? ואחר כך, בפעם השלישית, זה פרק כ"ד, ויער בלעם כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, וישא בלעם את עיניו, ויער את ישראל שוכן לשבטה ותהי עליו רוח אלוהים.
זה ראש
זה...
פרעה.
מה?
וייקח
מלאך
ובלעם ראש
הפרעה כמה צופים לפניהם. נכון. נכון. איפה ש... הפרעה זה שיא ההתמודדות של עבודה זרה. כן? כלומר, זה ניסיון להראות שלט אתר פנוי מיני, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, גם בעבודת הפאור, שהיא עבודה יותר נמוכה. כן? שזה מין שירותים כזה ציבורי. מה? וזה בדיוק, והנה השם ניצב עליו, על יעקב. דווקא ביעקב אבינו נאמר, נחלה בלי מצרים, ופרץ ימה וקדמה צפונה ונגבה, ללא גבול. אז זה בדיוק, זה לעומת זה עשה אלוהים, בקדושה זה התפשטות ללא גבול, ובתומעה זה בעל פאור. וכנגד זה, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל.
וגם אתה עושה
את
בקטע
השני,
הוא מדבר
על יעקב. לא, בכל שלושתם הוא קורא להם יעקב וישראל, כי מדובר על עם ישראל, אבל זה כל פעם מצד אחר. טוב, זה קצת מפרשת השבוע.